דברי הימים, על ספר דברי הימים.
דברי הימים, פודקאסט על המזרח הקדום. מוזיקה יפה, אבל צריך להתחיל.
שלום וברוכים הבאים לדברי הימים, שידורון לענייני המזרח הקדום. א' בשבט, שנת 2745, למות אחז מלך יהודה. שם הפרק, דברי הימים, על ספר דברי הימים. חלק א', אני דוקטור אילן אבקסיס. אני מזכיר שחס וחלילה לא יתקיים בכם הפסוק, ציטוט, כי שתיים רעות עשה עמי, אותי ואת ה-RSS שלי, עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות בורות נשברים, אשר לא יכילו המים. ה-RSS של אייקאסט. סוף ציטוט, ה-RSS הוא http://ilanabc.co.il/podcast/. ונפתח בנימה אישית. אני שמח, גאה ונרגש להקדיש פרק לספר המקראי שהעניק את שמו לתוכנית. חשוב לזכור, ספר דברי הימים הוא ספר אחד. החלוקה לאלף ובית היא מאוחרת וקרתה בהשפעת תרגום ה-70. הספרים הארוכים במקרא, שמואל, מלאכים ודברי הימים, היו גדולים מדי וחולקו לאלף ובית. כאשר מונים את כבדה לצפרי המקרא, שמואל, מלאכים ודברי הימים נמנים כשלושה ספרים ולא כשישה. ספר דברי הימים הוא ספר שבמחקר הרבו לזלזל בו. כך נכתב על ספר דברי הימים בשנת 1980, ציטוט, דברי הימים הוא המרתף של התנך, אסופת הגרוטאות והשמות. ספר זה אינו אלא שירי שירים, קיצור ותמצית של ספרים אחרים. אותם הספרים הם ראשית העונים. דברי הימים הוא בן זקונים, וכולו קמטים וכפלים, סימנים וציונים לשם זכירה. סוף ציטוט, מזל שהוא לא נסחף בכלל. למרבה השמחה, המחקר התקדם מאז, וכיום הגישה לספר היא מאוזנת יותר, ולא מנסה למצוא בספר את מה שמלכתחילה לא נועד להיות בו. העדות הברורה ביותר שמצב הספר השתפר במחקר היא שיש כמה וכמה חוקרים נחשבים שבנו את הקריירה האקדמית שלהם על יסודות הספר. כיום הנטייה היא לראות בספר מקור היסטורי בעל מגבלות אמנם, אך לא פסול לחלוטין לעדות. כלומר, שילוב של ידיעות אמינות מחד גיסה, ועיבודים אידיאולוגיים מאידך גיסה. ונרחיב על כך בהמשך. ספר דברי הימים הוא חיבור מהתקופה הפרסית. אם כי חלוקות הדעות, באיזה שלב בתקופה הפרסית? התקופה הפרסית החלה ב-539 בהצהרת כורש, ותמה ב-331 לפני הספירה, עם נפילת האימפריה בידי אלכסנדר הגדול. יש המתארכים את הספר לראשית התקופה ההלניסטית, ב-331 לפני הספירה ואילך. אבל אנחנו נלך עם הרוב הפרסי ולא עם המיעוט ההלניסטי. לענייננו, זה לא ממש משנה מתי בתקופה הפרסית. קביעת זמן החיבור לתקופה הפרסית מתבססת הן על הזכור הצהרת כורש שפתחה את התקופה הפרסית, והן על הלשון המובהקת של ימי בית שני. בספר יש כמה צירופי לשון ומילים האופייניים ללשון בית שני. כך, בא אצל לעומת בא אל של ימי בית ראשון, ביזה במקום שלל, זן במקום מין, חדווה מילה ארמית במקום שמחה, נכסים במקום רכוש, נשא אישה במקום לקח אישה, נתינים, משורר, עצר כוח ועוד. בנוסף, יש בספר מילים ייחודיות לו, בירניות, מצודות הכוונה, גופה במקום גבייה, ארגוון במקום ארגמן, מפסעה במקום שט, מדרש, מקורבל ועוד ועוד. חלק מן המילים הן מילים פרסיות, גנזח, פרוור וכיוצא בזה. אני מזכיר את הפרק בפרדס ליד הקיוסק על מילים פרסיות בעברית. בדף הפרק שמתי קישור. ישנם עוד כמה מאפיינים תחביריים ודקדוקיים, אבל העניין ברור. אם נכתוב תקציר שיווקי לספר, הרי הספר מתאר את תולדות ישראל מהאדם הראשון ועד הצהרת כורש. הספר נחתם בנוסח מקוצר של הצהרת כורש. הנוסח המלא מצוי בתחילת ספר עזרא. ואני מזכיר את הפרק, ויעבר קול בכל מלכותו על הצהרת כורש. בדף הפרק שמתי קישור. המילה האחרונה בספר, ובמקרא בכלל, היא ויעל. למקרה שמישהו יתקיל אתכם בשאלה, מהי המילה האחרונה בתנך? אותי התקילו אגב, ולא פעם אחת. אז גם אתכם יכולים להתקיל. לפני שנדון בתוכן הספר, מבנה ובהרכבו, נדבר על המקורות בהם השתמש בעל דברי הימים, שזהו הכינוי המחקרי למחבר הספר. בעל דברי הימים השתמש במקורות מקראיים וחוץ מקראיים כאחד. לפני הדיון במקורות, הבהרה. שאלת המקורות שעמדו בפני מחברי המקרא או ספרים עתיקים בכלל, היא מרתקת וסבוכה. יש מקרים בהם סופר הזכיר במפורש ספרים אחרים ואולי אף ציטט אותם. כך למשל, יוספוס פלביוס הזכיר ספרים שונים שאת חלקם הוא ציטט. מרבית הספרים הללו עבדו, ורק הציטוט אצל יוספוס הציל אותם משקיעה מוחלטת בתהום הנשייה. או, דוגמה מקראית, קינת דוד עליה נכתב, ציטוט, הנה כתובה על ספר הישר. סוף ציטוט. יש מקרים בהם סופר, למשל מחבר ספר מלכים, הזכיר ספרים, שמיד נזכיר אותם, כסוג של הפניה ביבליוגרפית, בבחינת, ואם אתה הקורא רוצה לדעת יותר, הרי בספר זה וזה, תמצא עוד מידע. ויש מקרים בהם נזכר ספר כלשהו, וזהו. אולם, עיון ביקורתי בספרי המקרא מעלה על הדעת שלא בכל המקרים בהם נזכר ספר מסוים, המשמעות היא שהמחבר המקראי ממש קרא בו. לא מן הנמנע שהמחבר המקראי זרק שמות ספרים כסוג של הפניה ביבליוגרפית על מנת לשוות לחיבורו מוניטין ומכובדות, ובפועל הוא רק שמע להם מכלי שני או שהמציא יש מאין, שם של ספר לצורך הרושם המתבקש. כך, נזכרו כמה דמויות מספר מלכים כחותבי חיבורים כלשהם, ואפשר שחיבור אמיתי או מדומה יוחס לדמויות עבר שנזכרו בספר מלכים או שמואל. בטרם דיון על המקורות שנזכרו בספר דברי הימים, אזכיר שני מקורות שדווקא לא נזכרו בספר. הכוונה היא לשני ספרים הנזכרים לא מעט בספר מלכים, והם ספר דברי הימים למלכי ישראל וספר דברי הימים למלכי יהודה. אני מזכיר אותם כי לרבים וטובים יש נטייה להתבלבל בין ספר דברי הימים למלכי ישראל וספר דברי הימים למלכי יהודה לבין ספר דברי הימים שלנו. מדובר ביצירות שונות לחלוטין. הספרים שנזכרו בספר מלכים היו ואינם. הספרים הללו שימשו את בעל מלכים לצורך כתיבת הספר. בפרק עתידי על ספר מלכים נדון בספרים אלה בהרחבה. בספר דברי הימים עצמו נזכרו מספר ספרים או חיבורים בהם עיין בעל דברי הימים, לכאורה כאמור. בקבוצה הראשונה נמנים, לפי סדר הופעתם, ספר מלכי ישראל ויהודה, 4 פעמים, ספר המלכים ליהודה וישראל, 1 פעם, ספר מלכי יהודה וישראל, 2 פעמים, מדרש ספר מלכים, 1 פעם, ודברי מלכי ישראל, 1 פעם. משמם ברור כי אלו חיבורים היסטוריים שעסקו בתולדות ממלכות יהודה וישראל. אולם נראה שמדובר באותו מקור בשינוי שם. קביעה זו מתבססת על הדמיון בשמות הספרים, אי הזכרת 2 מהם יחדיו, באותו קטע, נטיית בעל דברי הימים לגיוון ספרותי, ובעיקר הסבירות המאוד נמוכה, כי בפני בעל דברי הימים עמדו 5 חיבורים שונים על תולדות ממלכות יהודה וישראל. היה מי ששיער, כי מדובר למעשה בספר מלכים הידוע והמוכר. סברה מאוד הגיונית, בהתחשב בקטעים השלמים, בספר דברי הימים, שהועתקו מילה במילה מספר מלכים. בקבוצה השנייה, נמנים ספרים הקשורים לדמויות נבואיות. כך דמויות מספר שמואל, כגון דברי שמואל הרואה, דברי נתן הנביא, ודברי גד החוזה. יש המשערים, כי מדובר בגרסאות כלשהן, לספר שמואל או לחלקים ממנו. ספרים אלה, עם הפניה ביבליוגרפית לתולדות ימי דוד. כמו כן, יש חיבורים המתייחסים לדמויות מספר מלכים, למשל, נבואת אחיה השילוני, וחזות יעדו החוזה על ירובם בן נבט. חיבורים אלה הם הפניה ביבליוגרפית לימי שלמה. לא ברור האם אזכור ירובם בן נבט נזכר בשל ירובם עצמו, או בשל ההתייחסות המשוערת לשלמה. כזכור, ירובם מרד בשלמה. חיבור נוסף הוא, דברי שמעיה הנביא ועידו החוזה. זהו חיבור שעסק בתולדות רחבעם בן שלמה. סביר כי עידו החוזה פה ויעדו החוזה שנזכרנו מקודם הם אותו אדם. כלומר שבחיבור משוער זה נכללו גם קורות שלמה וגם קורות רחבעם בנו. בנוסף נזכרו שני מקורות המיוחסים לדמויות מספר מלכים בתוך מקורות שכבר נזכרו. כך דברי יהוא בן חנני אשר הועלה על ספר מלכי ישראל שנזכר, וכן חזון ישעיהו בן אמוץ הנביא על ספר מלכי יהודה וישראל שגם נזכר. כמו כן נזכר דברי חוזאי הדנים בקורות מנשה. אפשר שגם חיבור זה הוא חלק מדברי מלכי ישראל. יש הסבורים כי בשם הנזכר בקטע נפל שיבוש. כך נכתב בדברי הימים, ציטוט, ויתר דברי מנשה, דילגתי קצת, ודברי החוזים, שוב דילוג, הינם על דברי מלכי ישראל, דילוג אחרון, הינם כתובים על דברי חוזאי, וישכב מנשה עם אבותיו, סוף ציטוט. יש הסבורים כי לא מדובר בחוזאי, אלא בחוזיו, החוזים של מנשה שנזכרו קודם. הפסוק הבא מתחיל באות ו, וישכב, ואפשר, כי חלה פה הפלוגרפיה, השמטה מחמת הדומה, והאות ו נשמטה מהמילה חוזב. עוד שני חיבורים הם הקינות ודברי דוד ואסף החוזה. יש הרואים בדברי דוד ואסף החוזה רמז לספר תהילים. 10 מזמורים בספר תהילים כוללים בכותרתם את אסף, וכמה עשרות כוללים את דוד בכותרתם. ונזכיר שישנם כמה ממזמורי תהילים המצוטטים בספר דברי הימים. מלבד מקורות היסטוריים ונבואיים, הרי התורה עצמה, שבתקופה הפרסית הפכה לחוק המחייב בעם ישראל כזכור, נזכרת כמה וכמה פעמים במספר שמות, תורת אדוני, תורה, ספר משה ותורת משה. ריבוע כינויים לספר התורה רומז כי גם ספרים אחרים שנזכרו מופיעים בכמה שמות המכוונים אל ספר אחד, כמו הספרים על ממלכות ישראל ויהודה למשל. כל המקורות שנזכרו לאל נחשבים כמקורות חוץ מקראיים, הגם שחלקם חשוד כמקור מקראי. התבססותו של בעל דברי הימים על מקורות מקראיים לא מצוינת במפורש, אלא עולה מזהות כמעט מוחלטת בין קטעים בספרי שמואל מלכים, וכאמור גם כמה ממזמורי תהילים, לבין קטעים בספר דברי הימים. זו הזדמנות להמליץ על ספרו המונומנטלי של אבא בן דוד, מקבילות במקרא. אבא בן דוד פרס את ספר דברי הימים בטור אחד, ובטור השני הביא את כל הקטעים המקבילים מספרי המקרא האחרים. כל זאת לפני ימי המחשב. הכל בעבודה איטית ושקדנית. בטרם נדון במקורות המקראיים שעמדו בפני בעל דברי הימים והדרך בה הוא טיפל בהם, נזכור את המקורות שאינם בולטים בקריאה ראשונה ואשר חוקרי המקרא נתנו בהם סימנים. יש רשימות מפקד המאופיינות בחזרה מרובה על פרטים. החזרה מעניקה לרשימות הללו את אמינותן, גם אם מדובר בהמצאה טהורה. כמו כן בולטות בספר מגילות היחס, להן התייחס בהרחבה בהמשך. יש שם כמה פנינים נאות ביותר, המפרטות מי התחתן עם מי, מי הוליד את מי, וחוזר חלילה. כל הדרכים מוליכות לרומא, וכל רשימות היחס מוליכות אל דוד המלך בסופו של דבר. וכן מקורות משוערים על ארגון הממלכה והפולחן. בחלקים מסוימים, הספר מקביל לחלוטין, או כמעט לחלוטין, לקטעים מספרי שמואל מלכים. בחלקים אחרים, הספר שונה, אם במעט ואם ברב. שוני זה אינו מצביע על עדיפות מקור מסוים. השינויים בין ספר דברי הימים למקורותיו המקראיים כוללים השמטה, פירוש, תיקון, שכתוב, הוספה והרחבה. וניתן דוגמאות לכל תחום. השמטה בולטת היא סיפור העברת המלוכה משאול לדוד. בספר שמואל ישנו סיפור ארוך המסתרע על פני פרקים רבים המתאר את ירידת שאול ועליית דוד, כולל עריקת דוד אל הפלישתים אויבי ישראל, הקרב בגלבוע, מלחמת האחים בין דוד לבין אשבושת בן שאול, רצח אבנר ועוד. והנה בספר דברי הימים סופר, ציטוט, ופלישתים נלחמו בישראל, וינס איש ישראל מפני פלישתים, ויפלו חללים בהר גלבוע. וידביקו פלישתים אחרי שאול ואחרי בניו, ויקו פלישתים את יונתן ואת אבינדב ואת מלכישוע בני שאול. ותכבד המלחמה על שאול, וימצאוהו המורים בקשת, ויחל מן היורים. ומרשו לנושא כליו, שלוף חרבך ודקרני בה, פן יבוא הערלים האלה ויתעללו בי. ולא אבא נושא כליו, כי ירא מאוד. ויקח שאול את החרב ויפול עליה. ויר נושא כליו, כי מת שאול ויפול גם הוא על החרב וימות. וימת שאול ושלושת בניו, וכל ביתו יחדיו מתו. כלומר, אין לשאול שום יורש לגיטימי, בניגוד מוחלט למסופר בספר שמואל. ונמשיך. ויראו כל איש ישראל אשר בעמק, כי נסו וכי מתו שאול ובניו, ויעזבו עריהם, וינוסו ויבואו פלישתים וישבו בהם. דילגתי על הקטע בו גופת שאול הוקעה בחומת בית שען, וכיצד אנשי יבש גלעד הביאוהו לקבורה. וימת שאול במעלו אשר מעל באדוני על דבר אדוני אשר לא שמר, אי החרמת עמלק, כזכור. וגם לשאול באוב לדרוש, ולא דרש באדוני, יש פה התעלמות אלגנטית שהדרישה בבעלת האוב הייתה בלית ברירה, כי אדוני לא ענה לו. וימיתהו ויסב המלוכה לדוד בן ישי. סוף ציטוט. כל מה שספר שמואל סיפר בהרחבה, ספר דברי הימים סיכם בשש מילים. ויסב את המלוכה לדוד בן ישי. כך, כל נחלולי דוד, עריקתו אל הפלישתים, חתירתו תחת שאול, מזימותיו ותחכיו במשפחת המלוכה, דברים המאירים את דוד באור לא מחמיא, נעלמו כלא היו. השמטה מפורסמת מאוד היא סיפור דוד ובת שבע. סיפור המלחמה בבני עמון, רקע לסיפור דוד ובת שבע, תופס בספר שמואל 77 פסוקים. בספר דברי הימים ישנם 23 פסוקים בלבד. בת שבע, אוריה, נתן וכבשת הרש, כולם נעלמו כלא היו. גם האירועים שהשתלשלו מחטא בת שבע, אונס תמר על ידי אמנון, מרד אבשלום ומרד שבע בן בכרי, התופסים בספר שמואל 7 פרקים שלמים, לא זוכים בספר דברי הימים, ולו לאות אחת. דוגמה להשמטה נוספת, ובזה נסכם את עניין ההשמטות, יש עוד אבל העניין ברור, מצוי בתיאור הביקור של מלכת שבע. בספר מלכים נכתב, ציטוט, ומלכת שבע שומעת את שם השלמה, לשם אדוני, ותבוא לנסותו בחידות. סוף ציטוט. בספר דברי הימים נכתב, ציטוט, ומלכת שבע שמעה את שם השלמה, ותבוא לנסות את שלמה בחידות. סוף ציטוט. בעל דברי הימים מצא כלא מכובדת את העובדה שמלכת שבע, מלכה נוכריה, כן, באה לשם אדוני, אז הוא השמיט את העניין. יבוא המאזין הנבון, בסוגריים חיים ארמון ממועצת החכמים, והתמה, כיצד אתה יודע שבעל דברי הימים השמיט ולא בעל מלכים הוסיף את לשם אדוני? אז קודם כל אני לא יודע, אבל קל לי להסביר מדוע בעל דברי הימים השמיט את אזכור אדוני בנוגע למלכה הנוכריה. קשה לי להסביר מדוע בעל מלכים הוסיף את אותו אזכור. פירוש לכתוב קשה יש בסיפור העלאת ארון אדוני לירושלים. בספר שמואל נכתב, ציטוט, ודוד מקרקר בכל עוז לפני אדוני, ודוד חגור אפוד בד, ודוד וכל בית ישראל מעלים את ארון אדוני בתורה ובכל שופר, והיה ארון אדוני בעיר דוד, ומיכל בת שאול נשקפה בעד החלון, ותרת המלך דוד מפזז ומחרקר לפני אדוני, ותיבז לו בליבה. סוף ציטוט. בדברי הימים הסבירו את הביטוי הלא מובן, מפזז ומחרקר. ציטוט, ודוד מחורבל במעיל בוץ לכל הלווים הנושאים את הארון, והמשוררים, וכנני השר המסע המשוררים, ועל דוד אפוד בד, דילגתי קצת, ויהי ארון ברית אדוני בא, עד עיר דוד, ומיכל בת שאול נשקפה בעד החלון, ותרת המלך דוד, מרקד ומשחק, ותיבז לו בליבה. סוף ציטוט. המפזז ומחרקר של ספר שמואל הפך למרקד ומשחק בספר דברי הימים. פירוש נוסף לכתובים קשים נוגע לשאלה, מי הרג את גוליית? ואני מזכיר את הפרק שש עמוד וזרת, מי הרג את גוליית. בו דנו בנושא. בדף הפרק שמתי קישור. שם דנתי בהרחבה, ופה נדון בקיצור. כידוע לכל, דוד הרג את גוליית. זה כתוב, ציטוט, וירץ דוד ויעמוד אל הפלישתי, ויקח את חרבו וישלפה המתערה, וימוטטהו ויחרוט בה את ראשו. ויראו הפלישתים כי מת גיבורם, וינוסו. סוף ציטוט. והנה בנספח לספר שמואל נכתב, ציטוט, ויחל חנן בן יערי אורגים בית הלחמי את גוליית הגיטי, ועץ חניתו כמנו אורגים. סוף ציטוט. בעל דברי הימים לא אהב, בלשון המעטה, את העובדה שיש מי שניסה לגזול את התהילה מדוד, וכתב, ציטוט, ויחל חנן בן יעיר את לחמי, אחי גוליית הגיטי, ועץ חניתו כמנו אורגים. סוף ציטוט. כך אל חנן בית הלחמי, מבית לחם, לא הרג את גוליית, אלא את לחמי, אחי גוליית. תיקון, ולמרבה השמחה מוצדק, ניתן למצוא למשל בנוגע לאביו של עמסה, אחיינו של דוד. בספר שמואל נכתב על עמסה, שר צבא אבשלום, שמאוחר יותר יהפוך לשר צבא דוד במקום יואב בן צרויה, וירצח על ידי יואב בן צרויה, ציטוט, ואת עמסה שם אבשלום תחת יואב על הצבא, ועמסה בן איש ושמו יתרה הישראלי, אשר בא אל אביגיל בת נחש אחות הצרויה אם יואב. סוף ציטוט. מעליה עולה השאלה, אם אביו של עמסה הוא ישראלי, מה הטעם לכנותו כך בקרב עם ישראל? בספר דברי הימים מבצבצת ועולה זהותו הלאומית המקורית. ציטוט, ואביגיל ילדה את עמסה, ואבי עמסה יתר הישמעאלי. סוף ציטוט. וזה מתאים, יתר וואטר הוא שם ערבי קדם אסלאמי. המדיינים הם שבט ערבי, ואחד מכהני מדיין נקרא יתרו, גרסת משנה של השם יתר. לא כל כך נעים להודות, אבל משה רבנו שהתחתן עם ציפור רבת יתרו, התחתן עם ערבייה. המקרה של יתר הישראלי, לוחסן ישמעאלי, הוא מעניין, כי ספר דברי הימים משמר מסורת עתיקה, מסורת שמחבר ספר שמואל ניסה לטשטש. בכל זאת, לא נעים שאחותו של דוד התחתנה עם ערבי. דוגמה נוספת לתיקון שמות יש בשמו של בן שאול דווקא. בספר שמואל נכתב על יורשו של שאול כך, ציטוט, בן 40 שנה איש בושת בן שאול במולכו על ישראל, ושתיים שנים מלאך. סוף ציטוט. בספר דברי הימים הוא מכונה בשם אחר דווקא. ציטוט, ונר הוליד את קיש, וקיש הוליד את שאול, ושאול הוליד את יהונתן, ואת מלכישוע, ואת אבינדב, ואת אש בעל. סוף ציטוט. בעל שמואל המיר את הרכיב בעל ברכיב בושת, במשמעות של כישלון או אכזבה, כסוג של כינוי גנאי. מעניין לציין כי בכתובת שהתגלתה בחורבת קייפה, בעמק האלה, מהמאה העשירית לפני הספירה, ימי דוד ושלמה, מופיע השם איש בעל. כך גם מפיבעל בן יונתן בדברי הימים נקרא מפיבושת בשמואל. ירובעל בספר שופטים נקרא ירובושת בספר שמואל. דווקא ספר דברי הימים שומר על המסורת המקורית. אגב, בספר דברי הימים נזכר בן של דוד בשם בעל ידע. בספר שמואל הוא נקרא אל ידע. כשאתה הבן של דוד, הבעל הופך לאל. כשאתה הבן של שאול, הבעל הופך לבושת. ככה זה. דוגמה נוספת לתיקון, סיפור יחסי שלמה וחירם מלך צור. כזכור, חירם סייע לשלמה בבניית בית המקדש הראשון. בספר מלכים נכתב, ציטוט, ויהי מקצה 20 שנה אשר בנה שלמה את שני הבתים, את בית אדוני ואת בית המלך. חירם מלך צור ניסה את שלמה בעצי הרזים ובעצי ברושים ובזהב לכל חפצו. אז ייתן המלך שלמה לחירם 20 עיר בארץ הגליל. ויצא חירם מצור לראות את הערים אשר נתנו שלמה, ולא ישרו בעיניו. ויאמר, מה הערים האלה אשר נתת לי, אחי? ויקרא להם ארץ כבול עד היום הזה. סוף ציטוט. מפשוטו של מקרא עולה, כי שלמה שילם לחירם בקרקעות, תמורת חומרי הבנייה והעזרה הצורית בבניין המקדש. חירם יצא לראות את השטח, ולא התלהב ממראה עיניו. סביר ששלמה העביר לו שטחים לא הכי איכותיים, אלא סוג ב', כנראה שטחי בור וביצות. חירם קרא לאזור ארץ כבול. השם נשמר בשמו של הכפר הערבי, כבול, מעט דרומית לצומת החיהוד. והנה, בספר דברי הימים סופר, ציטוט, ויהי מקץ 20 שנה אשר בנה שלמה את בית אדוני ואת ביתו, והערים אשר נתן חורם לשלמה, בנה שלמה אותם ויושב בם את בני ישראל. סוף ציטוט. בעל דברי הימים לא העלה בדעתו ששלמה מלך ישראל העביר ערים בארץ ישראל לשליט נוכרי. אז הוא תיקן במרכאות את הכתוב והחזיר את ההיסטוריה למסלולה הנכון. עוד תיקון נוגע לשאלה מי היכה את אדום בגי מלך. בספר שמואל נכתב, ציטוט, ויעש דוד שם בשובו מהכות את ארם בגי מלך. טעות מעתיק, יש לגרוס אדום, חילופי ד' ורשם תופעה ידועה, מה עוד שגי מלך זה באדום? 18,000. וישם באדום נציבים, ברור, הוא היכה את אדום, לא את ארם, בכל אדום שם נציבים, והיא כל אדום עבדים לדוד. סוף ציטוט, בספר תהילים, יש גרסה אחרת בנוגע לשאלה, מי היכה את אדום? ציטוט, למנצח על שושן עדות, מכתם לדוד ללמד, בהצותו את ארם ואת ארם צובה, וישב יואב, בן צרויה הכוונה, ויח את אדום בגי מלח, 12,000. סוף ציטוט, מי היכה את אדום? דוד או יואב? ספר דברי הימים תורם את חלקו לברדק, ציטוט, ואבישי בן צרויה, אחיו של יואב, היכה את אדום בגי המלח 18,000. סוף ציטוט. אז מי היכה את אדום? דוד, יואב, אבישי? לשם פתרון התעלומה, השתמש באנלוגיה היסטורית. מי שחרר את הכותל? מוטה גור המחד בשטח? עוזי נרקיס אלוף הפיקוד? או יצחק רבין הרמטכ"ל? וניתן להוסיף את משה דיין שר הביטחון ואת לוי אשכול ראש הממשלה. הרי כל אחד יכל לנחס את השחרור לעצמו, וכולם אכן נכסו. התשובה היא כמובן, מוטה גור. הוא הזוטר, והבחירים התהדרו בנוצות לא להם. כלל אצבע, אם כמה אנשים נוטלים אחריות על מהלך מוצלח, הזוטר ביניהם הוא זה שביצע את המהלך. כך אבישי היכה את אדום בגי מלח, ולא מגיעה תהילה. בעל דברי הימים הוציא את הצדק לאור. תחום נוסף הוא תחום השכתוב כאמור. שכתוב משמעו התבססות על סיפור קיים, תוך שינוי פרטים כאלה ואחרים, על מנת להציג סיפור שונה, אם במעט ואם ברב, מהסיפור המקורי. על יושיהו מלך יהודה נכתב בספר מלכים. ציטוט, בן 8 שנה יושיהו במולכו, דילגתי קצת, ויהי ב-18 שנה למלך יושיהו, שלח המלך את שפן בן אציליהו בן משולם הסופר בית אדוני למור. עלה אל חלקיהו הכהן, ויתם את הכסף המובא בית אדוני, אשר אספו שומרי הסף מאת העם, עוד דילוג, ואומר חלקיהו הכהן הגדול על שפן הסופר, ספר התורה מצאתי בבית אדוני, ויתן חלקיה את הספר אל שפן ויקראהו, דילוג נוסף, והיא כשמוע המלך את דברי ספר התורה ויקרא את בגדיו, דילוג, וישלח המלך ויאספו אליו כל זקני יהודה וירושלים, ועל המלך בית אדוני וכל איש יהודה וכל יושבי ירושלים איתו, והכהנים והנביאים וכל העם למקטון ועד גדול. ויקרא באוזניהם את כל דברי ספר הברית הנמצא בבית אדוני, ויעמוד המלך על העמוד, היו שניים, יכינו בועז, אני לא יודע איזה מהם, ויחרות את הברית לפני אדוני, ללכת אחר אדוני ולשמור מצוותיו ואת עדותיו ואת חוקותיו בכל לב ובכל נפש. להקים את דברי הברית הזאת הכתובים על הספר הזה, ויעמוד כל העם בברית. ויצב המלך את חלקיהו כהן הגדול, ואת כהני המשנה ואת שומרי הסף, ופה יש את תיאור הרפורמה הפולחנית של יושיהו, פחות חשוב לענייננו. סוף ציטוט. בפשוטו של מקרא עולה, כי יושיהו עלה לשלטון בגיל 8, ובגיל 26, בשנה ה-18 למלכותו, הוא שיפץ את המקדש. במהלך השיפוץ נמצא ספר תורה, אל נכון ספר דברים. לאחר קריאה בספר יושיהו נבהל, שלח משלחת אל חולדה הנביאה, באחד הקטעים שדילגתי עליהם, קראת ברית עם אדוני, והחל את הרפורמה בפולחן, שעיקרה הוא תיאור הארץ מהאלילים וריכוז הפולחן בירושלים. בספר דברי הימים מתוארים האירועים בסדר שונה. ציטוט, בין 8 שנים יושיהו במולכו, דילגתי קצת, וב-8 שנים למלכו, והוא עודנו נער, החל לדרוש לאלוהי דוד אביו, וב-12 שנה החל לתאר את יהודה וירושלים מן הבמות והאשרים והפסילים והמסכות, דילגתי על הפירוט של תיאור הארץ, ובשנת 18 למולכו לתאר הארץ והבית, שלח את שפן בן אצליהו ואת מעשיהו שר העיר, ואת יואח בן יואחז המזכיר לחזק את בית אדוני אלוהיו. דילגתי קצת, וביציאם את הכסף המובא בית אדוני, מצא חלקיהו הכהן את ספר תורת אדוני ביד משה, ויין חלקיהו ואמר אל שפן הסופר, ספר התורה מצאתי בבית אדוני, ויתן חלקיהו את הספר אל שפן, ויבא שפן את הספר אל המלך, דילוג נוסף, ויהי כשמו המלך את דברי התורה, ויקרא את בגדיו, דילוג אחרון, וישלח המלך ויאסוף את כל זקני יהודה וירושלים, והיה על המלך בית אדוני, וכל איש יהודה ויושבי ירושלים, והכהנים והלוויים, וכל העם מגדול ועד קטון, ויקרא באוזניהם את כל דברי ספר הברית הנמצא בית אדוני, ויעמוד המלך על עומדו ויחרות את הברית לפני אדוני. סוף ציטוט. בעל דברי הימים עשה מה שכל מועמד למשרה נחשקת עושה. שיפץ את קורות החיים של יושיהו. בעוד שבספר מלכים יושיהו הגיע לגיל 26 ורק אז הוא שיפץ את המקדש, ולגמרי במקרה נמצא ספר, בעקבותיו החלה הרפורמה בפולחן, הרי לפי בעל דברי הימים כבר בגיל 16, בשנה השמינית למולכו, והודגש כי והוא עודנו נער, יושיהו החל לדרוש לאלוהים מרצונו החופשי. זאת ועוד, לאחר 4 שנים, ביותו בן 20, בוגר לכל הדעות, החל לתאר את הארץ מהאלילות, שוב על דעת עצמו ומרצונו החופשי, ורק לאחר שהארץ תוהרה, הוא שיפץ את המקדש. שם במקרה התגלה ספר, בעקבותיו נחרטה ברית. ספר מלכים קרח בין מציאת הספר לבין הרפורמה. ספר דברי עמים הפך את יושיהו לצדיק פורטה, שעוד לפני מציאת הספר הוא ערך רפורמה. מציאת הספר רק ישרה בדיעבד את תבונת מהלכי יושיהו. דוגמה נוספת היא מפקד דוד וקניית גורן ערבנה היבוסי. בספר שמואל נכתב, ציטוט, ויוסף אף אדוני לחרות בישראל, ויסט את דוד בהם למור, לך מנה את ישראל ואת יהודה. דיללתי על הקטע בו יואב ניסה לשכנע את דוד לוותר, אבל דוד התעקש. ויח לב דוד אחרי כן ספר את העם, ואמר דוד אל אדוני, חטאתי מאוד אשר עשיתי, ואתה אדוני, העברנה את אבון עבדך, כי נסכלתי מאוד. דוד יצטר על המפקד, והבין כי חטא, לא נתייחס לקושי האמוני בכך, שאדוני הסית את דוד, ואז העניש אותו. רק אציין שלדוד ניתה בחירה בין 3 אנשים, והוא בחר ב3 ימי דבר. ונמשיך. ויבוא גד אל דוד ביום ההוא ויאמר לו, עלה הקם לאדוני מזבח בגורן ערבנה היבוסי, דילוג על השיחה בין דוד לערבנה, ערבנה הציע הכל בחינם, ויאמר המלך אל ערבנה, לא, כי קנו אקנה מאותך במחיר, ולא עלה לאדוני אלוהי עולות חינם. ויקן דוד את הגורן ואת הבקר בכסף שקלים 50, ויבן שם דוד מזבח לאדוני, ויהיה לעולות ושלמים, ויעתר אדוני לארץ ותעצר המגפה מעל ישראל. סוף ציטוט. אציין בקצרה כי לסיפור זה יש מטרה אחת, והיא הענקת סמכות קדושה למקום בו שלמה יבנה את בית המקדש הראשון. והנה בספר דברי הימים יש לנו סיפור מעט שונה. ציטוט: ויעמוד שטן על ישראל למנות את ישראל. דילגתי על הקטע של המפקד והעונש. ומלאך אדוני אמר אל גד למור לדוד, כי יעלה דוד להקים מזבח לאדוני בגורן אורנן היבוסי. עוד דילוג לעיקר. ויאמר המלך דוד לאורנן, שם הוא ארוונה, פה הוא אורנן, אותו שם, לא, כי קנו אקנה בכסף מלא, כי לא אשא אשר לך לאדוני והעלות עולה חינם. ויתן דוד לאורנן במקום שקלי זהב משקל 600, ויבן שם דוד מזבח לאדוני ויעל עולות ושלמים, ויקרא לאדוני ויענהו באש מן השמיים על מזבח העולה. סוף ציטוט. כמה הבדלים מזדקרים מיד. קודם כל, מי שהסית את דוד הוא השטן ולא אדוני. השטן במקרא הוא אחד מהפמליה של מעלה, כמו בספר איוב, ורק מאוחר יותר הוא יהפוך לישות עצמאית המתנגדת לאל. פה ניתן לראות את ניצני התופעה. לבעל דברי הימים זה נראה כה הזוי ומופרך שאדוני הסית את דוד, אז הוא גלגל את האחריות הלאה לשטן. מלבד זאת, ניכרת פה מגמה של הרחקת האל. לא האל, אלא מלאך האל אמר לגד וגד אמר לדוד. יש עוד חוליה בשרשרת המסירה. האל אישר את בחירת המקום באמצעות אש שירדה מהשמיים. חשוב לזכור כי בזמן כתיבת ספר דברי הימים, המאבק היהודי שומרוני על מקום הבחירה, הר גריזים או הר מוריה, היה בעיצומו. ובעל דברי הימים גייס לטובתו אמצעים פירוטכניים ככל שיכל על מנת להצדיק את הבחירה במקום שלו דווקא. לבסוף, 50 שקלי כסף בספר שמואל, בערך חצי קילו של המתכת כסף, הפכו ל-600 שקלי זהב בדברי הימים, בערך 6 קילוגרם זהב. הרי לא ייתכן שהמקום הנבחר יעלה רק 50 שקלי כסף. זה בטוח מזהב ולא 50 אלא 600. כך הר הבית לעתיד לבוא הפך מנכס נדלני צנוע לנכס נחשק השווה את מחירו בזהב. בהחלט השקעה כלכלית נבונה. יש ובעל דברי הימים הוסיף מידע שלא קיים כלל במקורותיו המקראיים. כך למשל סופר על מנשה מלך יהודה בספר דברי הימים. ציטוט: וידבר אדוני למנשה ואל עמו ולא יקשיבו. ויבא אדוני עליהם את שרי הצבא אשר למלך אשור, וילכדו את מנשה בכוחים, ויעשרו בנחושתיים, ויוליכוהו בבלה, וכהצר לו חילה את פני אדוני אלוהיו, ויקנה מאוד מלפני אלוהי אבותיו. ויתפלל אליו, ויעתר לו, וישמע תחינתו, וישיבו ירושלים למלכותו, וידע מנשה כי אדוני הוא האלוהים. סוף ציטוט. מנשה חטא, נלקח אל מלך אשור, חזר בתשובה והוחזר לירושלים. סיפור זה של חזרת מנשה בתשובה חסר לחלוטין בספר מלכים. כשנדבר על תפיסת הגבול של ספר דברי הימים ועל האמינות ההיסטורית שלו, נרחיב בסיפור מרתק זה. אני מזכיר את הפרק, היא שמחה אליהם כאפריים, כי מנשה, על מנשה מלך יהודה. בדף הפרק שמתי קישור. התחום האחרון בו נדון הוא תחום ההרחבה. כלומר, התבססות על סיפור קיים והוספת פרטים שונים ומגוונים שאינם משנים את מהות הסיפור. דוגמה מובהקת הוא סיפור העלאת ארון אדוני לירושלים. בספר שמואל זכה הסיפור ל-23 פסוקים. בספר דברי הימים הסיפור הוא בין 72 פסוקים, שני פרקים שלמים, יותר מפי 3. דוגמה נוספת להרחבה היא רשימת גיבורי דוד. בנספח לספר שמואל מופיעה רשימת גיבורי דוד בפרק אף ג', לא נרחיב ברשימה זו, רק נצטט אנקדוטה קצרה. ציטוט: ודוד אז במצודה, ומצב פלישתים אז בית לחם. והתאבה דוד ויאמר, מי ישקני מים מבור בית לחם אשר בשער? והבקיעו שלושת הגיבורים במחנה פלישתים. וישבו מים מבור בית לחם אשר בשער, ויסעו והביאו אל דוד, ולא אבל לשתותם ויסח אותם לאדוני. סוף ציטוט. קטע זה הוא הבסיס לשיר מים לדוד המלך, מים מים לדוד, מאת עקיבא נוף בביצוע גשש החיוור. זה הביצוע הזכור לטוב, עת הם הניפו את ידיהם אל על וחשפו את תחתוניהם. סנסציה לאומית בישראל של שנות ה-70. בספר דברי הימים ישנה רשימה דומה עם הבדלים כאלה ואחרים לא חשובים לענייננו. רק אזכיר שאחד מהגיבורים מדברי הימים העניק את שמו לילדים רבים בישראל של השנים האחרונות, בחור בשם עילי האחוכי. והנה, בתיאור צבא המילואים של דוד בספר דברי הימים, נכתב, ציטוט, על המחלוקת הראשונה לחודש הראשון נשבעה בן זבדיאל, ועל מחלקתו 24,000. לכולם יש 24,000 חיילים, אז אני אדלג על זה מכאן ואילך ואציין רק את המפקדים. ועל המחלוקת החודש השני, דודי האחוכי, הוא נזכר ברשימה כאלעזר בן דודו האחוכי, ובספר שמואל הוא נזכר כאלעזר בן דודו בן אחוכי. בני ובן יהוידע עשה אל אחי יואב, שמות היזרח נזכר כשמות ההרורי, ובשמואל שמע החרודי. עירה בניקש התקועי, חלץ הפלוני, ספחה יחושתי, אביעזר האנטותי, מהרי הנטופתי, בני הוא הפירעתוני, חלד הנטופתי, הוא נזכר כחלד בן בענה הנטופתי, בשמול הוא נזכר כחלב בן בענה הנטופתי. סוף ציטוט. בעל דברי הימים כתב על ארגון צבא המילואים של דוד. התיאור הוא בעייתי משהו. כל מחלקה מנתה 24,000 איש בדיוק, מבלי להתחשב בגודל השבט ממנו נלקחה המחלקה או מהאזור הגיאוגרפי. מה עוד ש-288,000 חיילי מילואים, 12 כפול 24,000, זה קרוב למספר חיילי המילואים של צהל כיום, והאוכלוסייה היום גדולה בכמה סדרי גודל מאשר בימי דוד. על מנת להוסיף נופך אמינות לתיאור, בעל דברי הימים נקב בשמות המפקדים. ומה יותר טבעי מאשר לקחת גיבורי חיל ידועים ומוכרים כגיבורי דוד, ולהעניק להם קידום מרשים? גיבורי דוד בספר שמואל, ובתחילת ספר דברי הימים, הפכו לקראת אמצע הספר למחתי מילואים. זהו, עד כאן, דברי הימים, על ספר דברי הימים, חלק א'. תודה לכם שהאזנתם. תודה לחברי מועצת החכמים, אבי הרטמן וחיים ארמון, שסייעו לי לשכתב את ספר דברי הימים. אנא סמנו אהבתי בדף הפייסבוק וברשומות השונות, והמריצו את חבריכם לנהוג כמותכם. הגידו בגת ובשרו בחוצות אשקלון, שתשמחנה בנות בני ברק, שתעלזנה בנות בני עיש. ספרי והיקבו הימיתו והימלוך תחתיו על רציחות פוליטיות במזרח הקדום, זמין באתר לכל דורש. בספרי הסגן של בר כוכבא במספרי 2 בהיסטוריה נותרו עותקים בודדים, אני צריך להדפיס מהדורה חדשה. אז ניתן להרפות מהלחץ. הדי צנוע יש להודות. הפרק הבא בדברי הימים יעלה באלף באדר, והוא יהיה חלק ב' של פרק זה. הפרק הבא בדבר היום יעלה בט"ו בשבט. שם הפרק, העיני האנשים ההם תנקר על ניקור עיניים. להתראות.